אנחנו במועד, ממועד קטן נכנסנו לגדר של עוסק מצווה פטור מן המצווה, נכנסנו לגדר של לפניו ולא לפניו, ודרך אגב אז פתחנו את הסוגיה בסוכה על עוסק מצווה פטור מן המצווה, ראינו שהגדר של עוסק זה הרבה הקדמות למצווה ולא רק המצווה עצמה, הדבר הזה מאוד בולט ברש"י בהמשך, רש"י בדף חפ"ו, אני לא יודע אם הספקתם לראות, נראה את הרש"י בתחילת העמוד. הברייתא אמרה, חתן שושבינין, כל בני החופה פטורין מן התפילה, מן התפילין, חייבין בקריאת שמע. משום רבי שאלו אמרו, חתן פטור והשושבינין לכל בני החופה חייבין. אז למה השושבינין לכל בני החופה חייבין? אז רש"י אומר לנו, רש"י בראש עמוד, משום רבי שאלה אמרו חתן פטור מקריאת שמע, תתריד, ושאר בני החופה חייבין, ולדלו להנה תנאי, העוסק מצווה פטור מן המצווה. רש"י אומר, כל המשך העמוד, הם תנאים שלא סוברים עוסק מצווה פטור מן המצווה. אז הפטור הוא פטור של תרדה, עכשיו תרוד, הוא לא יכול. אבל עוסק מצווה פטור מן המצווה, זה פטור הרבה יותר רחב, כפי שאנחנו הגדרנו שבוע שעבר. זה עוסק במצווה, זה אפילו הקדמות, זה אפילו דברים שמביאים אותי למצווה. עכשיו אנחנו נראה שנייה את הסימן למד ח' סעיף ח'. אמרנו שהסוגיה שלנו בעצם נפסקה. מה שהגמרא אומרת שהברייתא הבאה, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, הן ותגרן ותגרי תגרן, וכל העוסקים לכת שמיים, פטורין מקריאת שמע, מן התפילין, מן התפילה, וכל מצוות אמרות בתורה, אז, וזה בשיטת עוסק במצווה פטור מן המצווה, הבן אדם מוכר תפילין, כן? הוא המוכר של המוכר, הוא הסוחר שמוכר למוכר, הוא אפילו לא כותב תפילין, הוא לא מניח תפילין, יש מצווה לכתוב? וכתבתם. אנחנו לכאורה אומרים שהמצווה היא לקשור, הלבישת תפילין. המוכר שקונה מהכותב ומוכר ללובש, איזה מצווה הוא עושה? זאת אומרת, הוא סוחר, הוא לא כותב, גם אם תאמר שהוא כתבתם, הוא לא כותב והוא לא לובש, איזה מצווה הוא עושה? הוא מאפשר מצווה, אז שוב, זה הגדר של עוסק במצווה. זאת אומרת, אני קונה, אני קונה את התפילין ומוכר את התפילין, ועכשיו אני עוסק במצווה. קניתי, מכרתי, וזה נחשב עוסק במצווה. אז נראה עכשיו, אתם רוצים להביא משנה ברורה? שולחן ערוך? נראה, אני אקריא לכם, זה נראה שאף אחד לא הספיק לראות כלום השבוע.
צריך להיות שזה יהיה לשם מצווה, לשם שמיים?
או, אתה מעלה עוד נקודה מעניינת. פגשתי יהודי, שאלתי אותו מה אתה עושה? אז הוא אמר לי שהוא מגיד שיעור. שאלתי אותו, ידעתי שהוא מגיד שיעור, שאלתי אותו מה אתה עושה? הוא אומר, אני מנסה ללמד תורה ולדאוג לכך לקבל משכורת. הייתי בשוק מההגדרה הזו. הוא אומר, אני מנסה ללמד תורה ולדאוג לכך שאני מקבל משכורת. אז בהתחלה הרגשתי, הבן אדם הזה לא לשם שמיים. זאת אומרת, ישבתי שם בכיסא, לא אמרתי מילה. השיחה במשכה, ואני לא הייתי מסוגל לדבר עם הבן אדם. אני לא ידעתי מה הבן אדם אומר לי. ואז הגעתי למסקנה, אני מכיר את היהודי. היהודי באמת מלמד המון תורה, והכל לשם שמיים. אני לא יכול לדעת מה לשם שמיים. אלא מה? היהודי ישר. היהודי אומר לי, באמת, אני גם דואג לקבל משכורת. זאת אומרת, הוא מאוד ישר איתי. בהתחלה לא ידעתי איך להבין את זה. עכשיו, כמה זה לשם שמיים? אנחנו נראה את זה. על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק אמור. אז בוא נראה עכשיו את השולחן ערוך. כותבי תפילין ומזוזות. בסדר? אנחנו מתחילים שולחן ערוך, אני מדלג את כל הדרך, כותבי תפילין ומזוזות, יגאל מעלה הערה נכונה. כמה כוונה יש למצווה כשבן אדם קונה ומוכר תפילין. אז כותבי תפילין ומזוזות, הביאור הלכה מוסיף את המילה ספרים, כן? זה לא רק תפילין ומזוזות.
כותב.
גם בגמרא שלנו כתוב, כן, כותבי ספרים תפילין ומזוזות, הם ותגריהם, ותגרי תגריהם, וכל העוסקים במלאכת שמיים, פטורין מהנחת תפילין כל היום, זולת בשעת קריאת שמע ותפילה. אז מה ראינו פה? שהם ותגרן, הם מרוויחים כסף. אומר משנה ברורה, מה שיגלה לה ותגרן, אף שמרוויחים מזה, ודווקא אם עיקר כוונתיו כדי להמציאן למכור למי שצריך להם. אבל אם עיקר כוונתם רק להסתכר, לא מקרי עוסק במצווה, זה המגן אברהם במקום. אז זה גם צריך ביור. למה זה לא נקרא עוסק במצווה?
כי אחרת כל הרבה חנויות ספרים שיש בירושלים, תורים מתפילה, מקריאת שמע.
שוב.
כל העובדים בחנויות ספרים שיש בירושלים, תורים מתפילה, ממנחה למשל.
כן, אז זה עוד שאלה פה, שבגמרא שלנו כתוב פטורין מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין ומכל זאת אמרות בתורה, ואילו מבחינה פסיקתית הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה רק לגבי תפילין, וגם בתפילין הוא לא פטר אותם בשעת קריאת שמע ותפילה, נכון? ואם היו, אומר הרמה, ואם היו צריכים לעשות מלאכתן בשעת קריאת שמע ותפילה, אז פטורין, כן? בן אדם יש לו ביזנס, הוא לא יכול בזמן אחר, אז פטורין מקריאת שמע ותפילה ותפילין, לכל העוסק מצווה, פטור ממצווה אחרת. אז זה, אני חושב, למיטב זיכרוני, שזה המקום הראשון שזה מופיע בשולחן ערוך. עוסק מצווה פטור מן המצווה, פה, בהלכות תפילין.
אבל פטור אותו רגע, נכון?
כן. 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 אני לא יודע איפה להתחיל. אם להתחיל בטור בית יוסף, או להתחיל ב... אני דילגתי, יש חנוך משנה ברורה, אבל אני לא רוצה שנהיה פה יותר מאוד שבוע. אז אני מדלג לסוף. כי אני אומר, שבוע הבא צריך לחזור למועד קטן. אז נראה פה את המשנה ברורה. דכל העוסק מצווה עוד חפחת, ודווקא עוסק במצווה כגון בשעה שהוא לובש התפילין, עוסק בתיקוני העבדה כגון לשוטחה לצורכה או להשיבה לבעליה וכל כהגבנה, אבל בשעה שהוא מקיים מצווה, המשנה ברורה אומרת החילוק שאנחנו שמנו לב אליו, יש את העסק ההקדמה למצווה, יש את קיום המצווה. כשאתה עוסק, כן, אתה עכשיו מניח, עוד לא הנחת, אתה עוד לא מקיים את המצווה. אתה עוסק בתיקון העבדה. אבל בשעה שהוא מקיים מצווה, כגון שהוא כבר לבוש תפילין, או שומר עבדה, שהיא כבר מונחת בתו טוב, חול כי הגבנה, אבל פי שהוא מקיים מצווה, איננו עוסק במצווה. באותו רגע אתה מקיים, אבל אתה יכול לעשות אותו דבר. ולא מפתור ממצאה אחרת על ידי זה, עיין בביור הלכה שביארתי יותר. אז עכשיו אנחנו שנייה נראה את הביור הלכה. בואו נתקדם שנייה ברמה, כי מה שרציתי לראות זה המשך הרמה. דכל העוסק מצווה פטור מצווה אחרת, אם צריך לטרוח אחר האחרת. אבל אם יכול לעשות שתיהן כאחת בלא טורח, יעשה שתיהן. וזה הרן שרציתי שנראה בסוכה. שהרן מחלק, זה מה שאתם אומרים פה בסוגיים, ההגות השירים שהם עוזרו, ורן פרק הישן. כן? אז זה אצלנו בסוגיה. שהרן אומר שאם אתה יכול לעשות שניהם דווקא בלא טורח, נראה משנה ברורה שנייה עוד חפתת, רוצה לומר, ואפילו אם על ידי זה לא יתבטל המצווה הראשונה, ואפילו אם המצווה השנייה יותר גדולה, כיוון שכבר התחיל לעסוק בראשונה, אני עסוק במצווה, המצווה אחרת יותר חשובה, יותר גדולה, אבל אני עסוק במצווה. אני פטור מהמצווה האחרת. לי יש קושי פה, אני העליתי את זה שבוע שעבר, שהסוגיה פה, כותבי ספרים, מה יעשו עם הספרים האלה? ילמדו בהם תורה. אז הכותב ספרים הוא יותר חשוב ממי שלומד תורה? בלומד תורה אני אומר, אין לי עוסק מצווה פטור מן המצווה. אבל אם הוא הולך לקבל רבו, הוא בדרך לשמוע שיעור מהרב, אז הוא כן עוסק במצווה. וכשהוא שומע את השיעור, אז הוא כבר לא עוסק במצווה. אז כל מילה זה מצווה אחרת. הסורה של רבי עקיבא איגר שהבאנו שם. מאוד קשה לי עם זה. זאת אומרת, אז נוצר מצב אבסורד. אתה בדרך, אתה כל הזמן עוסק מצווה, זה בסדר. הגעת, שמעת מילה מהשיעור, שאז נמצא שאי אפשר לעשות דרך אם לך תטפל בה. משהו פה לא מסתדר לי. אז לא יודע. אני אומר לכם, אין לי תשובה לזה. אוקיי. רבי עקיבא גם מתמודד עם השאלה הזו, למה אני אומר את הסברה הזו? אתה צודק שיש מרכיב של לימוד שהוא לא על מנת לעשות, אז הלימוד לא שווה. ובגלל זה אני בלימוד צריך לעצור בשביל העשייה, כדי שהלימוד יהיה שווה. אבל עדיין, למה אין לי את הגדר של עוסק מצווה פטור מן המצווה?
אבל מה? כאשר הוא בא לשיעור, הוא עוסק במצווה, הוא מתכונן למצווה. כאשר הוא שומע את הרב, כל מילה זה מצווה. אז כאשר הרב מסיים את אותה מילה, ובא מצווה אחרת לידו, אז הוא לא יכול לדחות את המצווה הזאת, כי עוד רגע, עוד שנייה יבוא מתאום מצווה נוספת.
זה קשה. זה קשה. לא נדבר על הגמרא שאומרת שעיקר המצווה זה להקום מגרסה. שתלוי איזה לימוד, אבל לא כל לימוד אתה הרווחת משהו, וזה בכלל קשה. חוץ מתורה שבכתב, איפה נאמר שכל מילה זה מצווה? איך רבי עקיבא איגר יודע את זה, שכל מילה זה מצווה? בתורה שבכתב אני מבין שכל מילה זה מצווה, כי כל מילה זה דבר השם. בתורה שבעל פה, בפשטות, המושג הוא המצווה. כמו שכותב רב שרייגון, באיגרת, חזל העבירו לי, כל אחד בסגנון שלו, את הרעיונות של תורה שבעל פה. כמו שדיברנו כמה פעמים על המחלוקת רשי רמב״ם, האם המילה מקרא נותנת לי מצווה בכל מילה של תנ״ך או רק של תורה? בתורה זה שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, כל מילה זה מילה של הקדוש ברוך הוא. בנביאים כל נביא מתנבא בסגנון שלו, יכול להיות שנביאים זה המחלוקת רשי רמב״ם, האם בנביא המצווה היא כמו תורה שבעל פה, שהמצווה מקוימת כשהבנת משהו, או לפחות הקמת גרסה. לפחות יש לך מסורת בתורה שבעל פה. אבל אם לא הבנת ולא הקמת גרסה, אז מה אומרת הגמרא בברכות? מה עיקר השכר של עם הארץ שבא ללמוד תורה? השכר שלו זה שכר הליכה. למה? הוא מסביר רש"י, כי הוא לא יודע להעמיד גרסה. זאת אומרת, הוא לא יוצא עם השיעור עם מסקנות. אם אין לו דברים, לא מסקנות ולא דרך, אז השכר שלו זה שהוא בא לשיעור. אבל רגע, אם כל מילה זה מצווה, אז ברגע שרב התחיל את השיעור, כתוב מצווה בפסוק, עוד מצווה. ויומר, עוד מצווה. חזל דרשו, עוד ארבע מצוות. כן? אם זה כמו רבי עקיבא איגר, אז חוץ זה שמי, למה לומר את זה? לא יודע. אני אומר, הסברה של רבי עקיבא איגר, משהו מצטט, זה לא שלו. זה קשה לי. אני חוזר למשנה ברורה. אז אנחנו פה, כל עוסק מצווה פטור מצווה אחרת, אם צריך לטרוח אחר האחרת, כן? אז זה היסוד של הר"ן שהרמ"א פה פוסק לנו. אני לא יודע אם המחבר מסכים עם זה הלכה למעשה. אני לא יודע אם פה זה חילוק בין המחבר לרמ"א אשכנזים ספרדים. הרמ"א פוסק את הר"ן.
והמחבר לא, אם אני לובש ציצית, הוא יפתור אותי ממצוות אחרות?
כולם מסכימים שיש רובד מסוים שלא פותר אותך. זה מה שהמשנה ברורה אומר. פה השאלה היא, אני עוסק במצווה. כשאתה לובש ציצית, זה מה שהמשנה ברורה אומר, אתה לא עוסק. אבל אם אני מקיים ולא עוסק, אז ממילא אין לי שום בעיה לקיים עוד מצווה. זה גדר אחר. פה הוא דן, אני עוסק. אני הולך לפדות שבויים. אני הולך לפדות שבויים, בדרך אני יכול לשכב בסוכה. אז לפי רש"י ותוספות, כל הסוגיה דנה בשאלה תשבו כן תדורו. כשאתה גר בבית, אתה לא תורך בדרך למצווה כל פעם ללון בבית. אתה ישן על שפת הנהר בדרך לקיים את המצווה. אז רש"י לומד, רש"י ותוספות שניהם לומדים, שהסוגיה שמספרת לנו על האמוראים שבדרך לפדיון שבויים היו ישנים בחוץ בלי לטרוח לסוכה, עידנה בדין תיחה, תשבו כן תדורו. הר"ן מביא את זה, שואל, מיישב, ואז אומר, לא נראה לי. לי נראה שהסוגיה, כל דף חפב, גם כן הסוכה בגדר של עוסק מצווה פטור מן המצווה. אז זאת אומרת, הוא בדרך לקיים מצווה אחת, הוא בדרך לעשות פדיון שבויים, הוא יכול לסדר לעצמו סוכה. אבל זה איזושהי תרחה. הוא לא צריך. הוא יכול, החתן יכול ללכת לסוכה. אבל זה יפריע לו. זה לא בדיוק השמחה שלו. אז זאת אומרת, לפי הר"ן, בגלל שהטרחה הזו באיזשהו מקום מפריעה לי בקיום המצווה, אני לא צריך. מה אם אין לי טרחה? אז בסדר, אז תעשה. אם יש סוכה בדרך ליד שפת הנהר, אתה לא יכול לומר, אני עוסק במצע, תעזבו אותי, אני ישן בשפת הנהר ולא בסוכה. זה לא טרחה, יש לך את הסוכה שם. לפי הר"ן, כשלא יהיה טרחה, אין את הפטור, ואני חושב שכולם מסכימים, הר"ן הוא המקל.
אבל יש את הצד השני, שעניין של רשות, לא? כך הבנתי את המחלוקת שם, שהעניין שבלך לך בדרך, שב רב קומך, שאלה דברים שברשות. ולא, אני קצת מבולבל.
בלכת תידך הוא דפטירת?
נכון. אבל ולא בלכת במצווה. אז אם אני הולך לפתור שבויים, זה לא הליכה ברשות, אני בהליכה במצווה, אז אפילו אם יש סוכה, אני לא אצטרך להיכנס אליי.
אתה ראית את זה ברן שהוא מסביר עד כדי כך שזה הפטור?
ראיתי את זה בסיכום של ברן.
איפה? אוקיי. עד כדי כך?
טוב, אנחנו...
אני לא זוכר את זה ברן.
כן, ואין לי את הדף שמצאתי את זה בפנים, הייתי, בתוך המועד חדר, הייתי את הסוכה. אם
המוכר והפורה והצליחות...
מי עבר זה בשביל
דק. אנחנו נשים הקשות על...
אני לא זוכר את זה עד כדי כך ברן.
כן.
זאת אומרת, אני שומע את הפשט הזה, ויש פה דיון בראשונים, מה הפטור של קריאת שמע. מה, זאת אומרת, הר"ן מעלה את השאלה, אני לא הבנתי שזו התשובה שלו. אבל הר"ן מאוד ארוך, יכול להיות שיש מקום שהוא אומר משפט כזה. ולא שמתי לב, אני לא הבנתי ככה מה.
סליחה, ילדים לבד.
אני ברחתי.
בסדר?
טוב, אנחנו עוברים לביור הלכה. אם צריך לטרוח אחר אחרת.
עכשיו, מה דיברנו? דיברנו על נושא הזה שפתקה, אבל אמרנו שעל פרות ורעיתים...
עיין במשנה ברורה, אתם לא רוצים להבין משנה ברורה? אתם מעדיפים נאזי. אוקיי. ישם. כך א', אנחנו נצטרך כך ו', אני מקווה שנגיע גם לכך ו'. אנחנו עכשיו באלף. כן. יש וו, אלף אין לך? אוקיי, בסדר. זה תורה שבעל פה. אומר הביאור הלכה, עיין במשנה ברורה, וכן כתב הר"ן. ואף שתוספות והראש ורבינו ירוחם, סתם ידיעה בית יוסף כותב שדרכו של רבינו ירוחם ללכת כשיטת הראש. זה לא אמור להפתיע אותנו, הראש הוא בעלי התוספות, ורבינו ירוחם הולך בשיטת הראש. יש מקום שהבית יוסף מסתפק מה פשט בראש, אז הוא אומר, יש לי רבינו ירוחם, מכללית רבינו ירוחם הלך כמו הראש, אז אם זה הפשט ברבינו ירוחם, כנראה שזה הפשט בראש. אז זה, אני רשמתי לעצמי, אתה יודע, רבינו ירוחם וראש מאוד דומה. מנהג היקים לחכות שלוש שעות בין בשר לחלב, כתוב ברבינו ירוחם. הלאה, הרבה אומרים אין לזה מקור, זה ברבינו ירוחם. ושזה לא מפתיע אותנו, שוב, כי רבינו ירוחם ראש זה אשכנז, כן? רבינו ירוחם מחמירים בזה מכל מקום, משמע מהבית ספר רמאי שמסכמים להלכה להר"ן והגות השירים שמוזרוה מבני הראיות העצומים שהביאו לזה. וכן המגן אברהם מביא בשם הרב מגיד שהרמב"ם מהגאונים גם כן צוברים די פטור, אפילו יכול לקיים שתיהם. כן, אז שלב א', גם כשיכול לקיים שתיהם, וזה גוף המחלוקת, אם צריך לטרוח, אומר הר"ן, אני לא צריך. וההכרעה פה נראית ככה. עכשיו מה ש... הביאור הלכה הוסיף לי פה זה שהוא אומר משמע מהבית יוסף והרמה, זאת אומרת הוא מבין פה שהמחבר מסכים עם זה, כן? המחבר לא אומר את זה, אנחנו הזכרנו כבר כמה פעמים שהתז אומר כלל שכשהרמה לא אומר יש אומרים הוא לא בא לחלוק, והכלל הזה למרות שהוא לא 100% אבל הפוסקים מתייחסים אליו ככללית, זה ככה. זה לא 100%, יש מקומות שהוא חולק, ברור, למרות שהוא לא אמר יש אומרים, אבל פה רואים שהמשנה ברורה הבין שזה גם הבית יוסף הולך ככה. שאלנו מקודם האם זה רק הרמה או גם הבית יוסף, הביאור הלכה אומר לנו משמעות הבית יוסף היא כזו. טוב, אני רוצה להעלות נושא ש הוא מאוד מסובך ואנחנו לא ניכנס אליו בשנים הקרובות, אבל תדעו שהוא נושא שצריך לדון בו. אנחנו מתייחסים לשולחן ערוך כמילה האחרונה של הבית יוסף, פלוס מינוס. מבחינתנו, שולחן ערוך זה אחר.
כרגע הרכוש יש לך ממחאות, זה 800,000 ויש לך עוד 200,000.
יש שאלה,
סחורה,
שנשאיר אותה תלויה לעתתה. מה היה הכוונה של השולחן ערוך בשולחן ערוך? אז במידה מסוימת זה לא כל כך מעניין אותי, כי עם ישראל נתן לשולחן ערוך את המשקל של השולחן ערוך, וגמרנו. אבל אי אפשר להתעלם מהיחס של הפוסקים שעיקר ספרו של רבי יוסף קארו היה בית יוסף. ספרו הגדול עד לפני 200 שנה היה הבית יוסף. כשכתבו על רבי יוסף קארו ספרו הגדול, זה היה בית יוסף, זה היה עיקר ספרו. מה לעשות שעם השנים השולחן ערוך נהפך להיות הספר. אבל על פניו המשקל הגדול בהבנת הבית יוסף הוא בבית יוסף, לא בשולחן ערוך. הדבר הזה מוליד הרבה מורכבות ושאלות. הבית יוסף מבלה את רוב הדיון שלו בהגדרה של סמוך ונראה בקריאת המגילה בתתוואב, ולהסביר את השיטה שסמוך ונראה כולם צריכים להיות עד מיל. אבל אם זה יותר ממיל, אז זה לא משנה לי, זה לא נקרא לא סמוך ולא נראה, ושום דבר לא משפיע. זאת אומרת, יש סמוך, יש נראה, ויש עד מיל. ועד מיל גובר על הסמוך והנראה. אז מה זה סמוך? ככה. מה זה נראה? ככה שנראה. מעבר לזה יש את הגדר של עד מיל. והבית יוסף מבלה את רוב הבית יוסף בלהסביר ככה את השיטה הזו. אתה לומד בית יוסף, מה אתה מבין? שככה הוא פוסק להלכה. סמוך, נראה, עד מיל. אחרי מיל, תשכח מזה, זה לא משנה. נפקמין עלינו בזמן הזה. אתה פותח את השולחן ערוך, אתה פתאום רואה שהאחרונים דיקו בשולחן ערוך, דיוק שנראה מוכרח, שהוא לא פוסק ככה. שהוא פוסק כמו השיטה שהגדר של עד מיל זה הגדר של סמוך. זה לא גדר שלישי. מה זה סמוך? עד מיל. מה זה נראה? נראה. יכול להיות 10 מיל. נראה. אתם יודעים שביום בהיר מהכיכר של תל ציון אפשר לראות את כיפת הסלע. אני ראיתי. יש ימים שמהכיכר, איך שאתה יורד מתל ציון לפה, אתה יכול להסתכל ולראות את הכיפה. אתה יכול ממש לראות את העיר העתיקה. אז היות ורוב ימים אי אפשר לראות את זה, אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה שאנחנו נראה. אז זה לא נראה, רוב האנשים אפילו לא יודעים שאפשר לראות את זה. אז זה לא נראה.
מפורסם שבגבעה על המפסת של הקרב הילה הכי שמאלי, אתה יכול גם לראות את הר הבית. זה
כן?
הבסיס, זה נראה לי, זה מה ששמעתי את הפרק יותר שנים ממני. שהבסיס זה, אם נהגו בהתחלה, לשמוע שיפורים כמו ירושלים.
כן. וואו. אוקיי, אני
מפסת. אחד, שוב,
קרבילה, אחת. טוב, אני אמרתי את זה חצי בבדיחות על הגיסי היום. שאנחנו באמת דיון, מה אנחנו? תתווהו יודלת. אבל רגע, מה תופס את המשקל? בית יוסף או שולחן ערוך? זאת אומרת, יש לנו הרבה סוגיות שבבית יוסף אתה מרגיש שהוא דוהר כולו לכיוון אחד, ואז אתה פתח את השולחן ערוך, אתה מגלה משהו שלא ברור אם זה הכיוון הזה. לא ברור. זאת אומרת, לפעמים הוא מעלה כיוון, ואז הוא אומר, והרמב״ם, מי אפשר להבין מה הרמב״ם מתכוון לומר פה? ואז בשולחן ערוך הוא כותב מילה במילה רמב״ם. זאת אומרת, רגע, הוא עצמו לא ידע איך להבין את הרמב״ם. אז מה הוא אמר לי בשולחן ערוך? אז אני אמור להיעזר בבית יוסף? בפשטות כן. יש פה שאלה. ובכלל בהבנת השולחן ערוך. אני שאלתי את הרב נבנצל פעם, מה לעשות בסוגיות כאלה שהבית יוסף מתלבט בפשט ברמב״ם, ואז נוקט באותו לשון שהוא עצמו התלבט איך לפרש אותה. שזה קורה כמה פעמים בשולחן ערוך, זה לא פעם, פעמיים. אז הוא אמר לי, אתה נשאר באותו ספק, אין לך אחה. אתה נשאר בספק איך להבין את השולחן ערוך. אני טענתי שצריך ללכת עם הנטייה שלו, כי אם הוא נתן לי נטייה בבית יוסף, אז לכאורה זה מה ש... הוא לא סתם, זאת אומרת, לא היה לו עניין לסתום, אז כנראה שהוא התכוון ללכת עם הנטייה שלו בבית יוסף. הרב נמצל, זאת אומרת, זה לא שיחה ביישוב, זה שיחה על הדרך, אבל הוא די אמר שאתה לא יודע מה פשט. חזרה לענייננו. אז פה, כשאני מעלה את זה רק כסוגיה שצריך לשים לב אליה, שלפעמים אנחנו כללית יוצאים מתוך נקודת הנחה שהבית יוסף זה המפה לקראת השולחן ערוך, לפעמים אתה פתאום מגיע למסקנות בשולחן ערוך ואתה לא בטוח, רגע, לכאן המפה הובילה אותי? וזו שאלה לגיטימית, זאת אומרת, זו שאלה שצריך להתמודד איתה. חזרה לענייננו, וטעם הדבר, אז זה למה שאני אומר משמע מהבית יוסף, זה תלוי קצת בתז שהזכרנו קודם. האם אני הולך עם המשמעות של הבית יוסף, ואני אומר שהרמה בא לפרש את הבית יוסף, פה בשולחן ערוך, או שאני אומר לא, משמע, אבל אתה לא יודע מה השולחן ערוך הכריע. חזרה לענייננו, וטעם הדבר כתב הר"ן, לפי שכל עושה, שעוסק במלאכתו של מקום, לא חיבתו תורה לטרוח ולקיים מצוות אחרות. ואנחנו אמרנו שרעיונית יוצא מהר"ן הגדרה, שהתורה רצתה שתמיד תהיה עסוק במצוות. האם אתה עסוק במצווה זו או אחרת? התורה לא נכנסת לזה. אתה עוסק במצווה, גמרנו. אתה מבלה את החיים, עוסק במצווה, זה מה שרציתי ממך. אבל פי שאפשר לו. התורה לא חייבה אותו לטרוח, המפתח פה זה הלטרוח לקיים מצוות אחרות, אבל פי שאפשר לו. ולכן המשמר את המת, פטור מתפילין ומקריאת שמע במקום מצוות, אף הפי שיכול אז לקיים כמה מצוות. הוא מת פה שומר על מת, מה הוא לא יכול להניח תפילין? פטור, תעסוק במצווה. וכן החופר קבר למת פטור מכולם אף הפי שנח מעט, שגם בשעת נוחו נקרא עדיין עוסק במצווה, שעל ידי זה יתחזק כוחו לחזור ולחפור, ולכן הוא פטור אז אף על פי שיכול אז לתת פרוטה לאני עומד אצלו. מגיע אני, תעסוק במצווה. כן, כן, מוסכים? באי אמר? רב אמר, אם אמא שלי מבקשת ממני להעביר לה את החמאה, היא הרסה לי את הריכוז לכל השבוע, כי הוא היה מתרכז שבוע ברצף. אנחנו לא יודעים מה זה להתרכז 10 דקות ברצף, אבל הוא היה מתרכז שבוע ברצף. כשהתורה היא תורה שבעל פה, ואתה צריך להחזיק בראש גרסאות, 13 מהדורות של 6 משניות, ומתוך זה לדון בגמרא, אתה באמת צריך להחזיק ראש. זאת אומרת, זו גאונות שאנחנו לא מבינים אותה. איינשטיין התגרש מאשתו בסוף, נכון? למה? כי אחד הדברים ששיגע אותו זה שהוא צריך לסדר את השולחן שלו. מה, אני לא יכול? אחד מהדברים שהוא כותב לה במכתב גירושין, הוא כותב לה, את משגעתי, את רוצה להישאר נשואים, אחד מהדברים שחייבים להיות זה שאת לא תכריחי אותי לסדר את השולחן. השולחן צריך להיות מבולגן, אני באמצע הרבה דברים, אני לא יכול. הוא צריך להחזיק הרבה דברים בראש. אני לא בא להצדיק אותו, אני רק אומר, יש גאונות, יש חשיבה של שכלול של הרבה מאוד דברים באותו רגע, אז כמו שאתה אומר, אתה לא יכול להפריע לי באמצע. אבל גם רבא לפי ההגדרה הזאת צריך לעצור את הלימוד שלו. זה מאוד קשה. אין לי תשובה, אני משתף אתכם בכאב שלי, בקושי שלי, אין לי תשובה. וכן החופר קבר למד תום כולם, כן, שעל ידי זה יצטרך, ולכן הוא פטור אז, אף על פי שיכול אז לתת פרוטה לעני עומד אצלו, אבל מי שלבוש בתפילין, אף על פי שמקיים מצווה, אינו נקרא עוסק במצווה להתפטר מכל המצוות, אלא בשעה של אופשן, אבל לא אחר, כן. וכן, לעניין משמר אבידה, וכמו שכתבתי במשנה ברורה, כל זה מתבר מדברי הר"ן ואור זרוע, ומה שכתב רמה, אבל אם יכול לעשות שתיהן כאחד בלא תורך יעשה, רוצה לומר שאינו מוסיף תרחה כלל בשביל המצאה השנייה, אלא תורך אחד לשתיהן, וכדרכו במצאה הראשונה יכול לצאת ידי שתיהן. אז בוודאי יראה לצאת ידי שתיהן. למה? תמיות טוב על יקרה רק אין כתב הרן שם. המשמעות היא באמת הוא לא חייב. אבל אתה יכול, למה לא? כן? זה הגדר, אתה יכול. אז למה לא? מה?
זה לא רק שאתה יכול, שאתה יכול בתורה.
כן, אמרנו, כן. כן. זה כן, זה מפורש. ומהראיה שהביא שם על זה מהגמרא משמע דחיוב הוא מצד הדין, תלווחי לומר כשמראה שם מידי. אז הוא בעצם מעלה את השאלה הזו. שהראיה שלו משמע שאין לך את הפטור של עוסק מצווה פטור מן המצווה כשאתה יכול בקלות לעשות שתיהם. אתה בדרך יש פה סוכה, אתה יכול לישון מחוץ עליה או בתוכה. אתה לא יכול לומר אני עוסק במצווה, אני הולך לישון מחוץ לסוכה. אז זאת אומרת הראיה בגמרא משמע שזה חיוב, אבל הרן אומר שזה לא חיוב. הוא אומר מי טוב אל תקרי רע. גם הלשון של המחבר בעיניי היא מיות טוב אל תקרי רע, כי הלשון של הרמה, סליחה, אבל אם יכול לעשות שתיהן כאחד בלא תורך יעשה שתיהן, משמע יצא טובה. הוא לא אומר חייב לעשות, הוא לא אומר אינו פתור, הוא יעשה יצא טובה. זה לא נשמע לשון של חיוב יעשה שתיהן, הלשון ברמה. אני לדעתי ענייה, והמשנה ברורה כדרכו פה אומר חידוש מאוד גדול. הוא משנה בועה צריך מאוד לדייק בו, כי הוא הרבה הכניס חידושים גם בסברות וגם באמירות, כמו שהוא פה אומר. הרן אמר מיות טוב אל תקרא, אבל מהסוגיה באמת משמע שזה חיוב. האמירה הזו מהסוגיה באמת משמע זה חידוש מאוד גדול, וזה נפקא מינה ענקית. זאת אומרת, מה קורה כשלא בא לי, לא רוצה להיות צדיק היום, בסדר? לא רוצה להיות צדיק, בסדר, אני צריך לעבוד למידות שלי, אבל תאמרו לי, מה מותר לי, מה עשו לי? אני מבין את המיות טוב, אבל יש ימים שלא רוצה, רוצה ליהנות מהאוויר החוץ, הטוב בחוץ. זה אווירה, או שזה פספסת המצווה? אתה לא הילד שהקדוש ברוך הוא אוהב היום, אבל עשית אווירה? זו השאלה פה, מה המדרגה? ויש איזה השלכות, כן? כן, אז אנחנו עכשיו ראינו את ההגדרות. ראינו שהמשנה ברורה טוען שזה גם הכיוון של הבית יוסף, לא רק של הרמה. ראינו שההגדרה היא, אם אין לי תרחה כלל, אז תעשה. הרן אומר תעשה מיות טוב אל תקרי רע, הביאור הלכה אומר אתה חייב. אומר נראה מהסוגיה שאתה חייב, לא מיות טוב אל תקרי רע. אם זה עולה לי איזושהי תרחה, אני לא צריך לעשות את זה, ואני לא מתחשבן איזה מצווה הייתה יותר גדולה. אתה עסוק עכשיו במצאה קטנה, אתה לא צריך לעשות את המצאה הגדולה. אז עכשיו אני רוצה קצת להראות לכם את ה... אם נחשוב על זה, כמה הסוגיה הזו קשה. הבן שלי צריך החלפת טיטול. הטלפון שלי מצלצל, בן אדם בבעיה של שלום בית. שולח לי אס-אמס, אני לא בטוח שהנישואין שלי ישרדו את הלילה. אפשר לדבר? אני עסוק במצווה. מה לעשות? אני הולך להחליף טיטול, והווקי טוקי הולך. הצלה, בן אדם חתך את האצבע. צריך ללכת לחבוש אותו. לא פיקוח נפש, פיקוח עבר. לא פיקוח נפש. רק שאלה אם נצליח לחלוץ לו את האצבע או לא. אני עסוק מצווה אחרת, סליחה. טיטול של הבן שלי, זה לא מצווה? מה, אתה לא רוצה שלי ידיע תפרחת? אתה אומר שיקולים מאוד נחמדים. אני אומר לך שוב, מבחינת המבנה ההלכתי הסוגיה הזו היא בכלל לא פשוטה. זאת אומרת, אנחנו נכנסים פה להגדרות מאוד קשות הלכה למעשה. אני אומר, זה מעשים בכל יום. כמה פעמים אנשים על הטלפון איתי ועניים באים לבקש צדקה ואני לא נותן להם, אני עוסק במצווה, אני לא נותן להם. אני אומר לך, הלכה למעשה, אני לא נותן. וכשאני נותן, לדעתי, אני לא בסדר. כי אני הייתי מרוכז עם הבן אדם, ואני ירדתי מהריכוז עם הבן אדם. עלה לי עלות במצווה. אני לא חושב שזה בסדר לתת להם. מצטער, אני עסוק במצווה. ויש לזה עוד דוגמאות, זאת אומרת, יש לזה השלכות בלי סוף. ויש הרבה דברים שהם מצווה, והבן אדם לא חושב שהם מצווה. יש דברים שאולי הבן אדם מחשיב את המצווה, אבל לא. כמה אנשים חושבים כשהם הולכים להחליף טיטול, אני הולך לעשות מצווה? הוא הולך לעשות מצווה. הילד הזה אין לו מישהו אחר.
הוא גם חי בשדה שינה שלו.
מי החליף לו את הטיטול? הוא מסכן.
להלווה.
אולי לא יודע שהוא מסכן, אבל הוא מסכן. לא בגלל הלכלוך, בגלל התפרחת שיהיה לו אם לא יחליפו לו טיטול. אז הוא צריך את זה. אני לא עושה חסד.
אני לא מדבר על דרייטה, ואם זה דור בנן, אני חושב שזה דור בנן, אבל אני לא יודע שזה יכול להיות.
אני עסוק בהכשר מצווה, כן? אז איפה יש לזה סוף? אני באמצע לנקות את הפתילה לחנוכיה. אני באמצע. אני צריך ללכת להתפלל מנחה? אני באמצע, לא הבנתי. סוכה, אני צריך לשבת בסוכה? אני עוסק במצווה. זאת אומרת, השאלות פה צריך קצת יותר הגדרה לסוגיה. יפה, אז האם אפשר לדחות? אז זה באמת טוב,
אני
גדר פה כמו הזמן.
אני מוכר את הפרה לא שלי.
והחשיבות של המצווה.
פה אני מכיר את הפרה שהיא שלך. איך היא זה? לא יודעת מה לעשות. אבל מה לעשות?
זה לא חשוב.
מה אני יכול לעשות? לא הבנתי שוב.
השאלה היא איך אני מגדיר. הזמן קובע. עכשיו אני יכול את זה, זה אני יכול עוד 5 דקות לעשות עוד שעה. או שזה חשוב יותר, זה מצווה יותר גדולה. או רק אני יכול לעשות. כאילו איך מגדיר את זה?
לא צריך להיות רק אני יכול לעשות. אני באמצע לעשות את המצווה. לא כתוב שזה צריך להיות רק אני. רק אני יכול. בהלכות כיבוד אבים כתוב את הגדר הזה. בהלכות כיבוד אבים כתוב שאם יש מצווה עוברת, אז תעזוב את הכיבוד אבים ולך תעשה את המצווה עוברת. אבל ואם זה לא מצווה עוברת, אז לך תעסוק בכיבוד אבים. אבל פה אני לא ראיתי כזו הגדרה. מה שאנחנו צריכים לחדד, מה? לא שמעתי?
למה דווקא כזה בהם? למה איש במיוחד
לכזה בהם
שאין במשרות
הרגע? יפה, אתה שואל שאלה נכונה? יש פה עוד ביאור הלכה, אבל אני לא יודע אם ניכנס לזה, או נלך לסוגיה אחרת. בוא ניקח דקה להתכונן לשבוע הבא. העלינו, פתחנו קצת את הסוגיה שעוסק מצווה פטור מצווה, ראינו את הרן החשוב, ראינו את הרמה החשוב, ראינו את הביאור הלכה החשוב. יש פה עוד ביאור הלכה, יש פה עוד את הסוגיה של כותבי 20 תילים ומזוזות, יש פה עוד את הסוגיה של חתן משושבינין בדיני קריאת שמה גם כן. זאת אומרת, יש פה עוד כמה דברים שקיוויתי שנראה יחד. בסדר, לבינתיים. לפחות פתחנו את עיקר השיטות פה. לשבוע הבא, בוא שנייה נסתכל על הסוגיות הבאות, ונראה איפה אנחנו עושים. נכון שנייה את הגמרא שלך? תודה רבה. איפה אתה רוצה? מה שתאמרו לי
גם עלינו הנושא שמעלה שלא הגענו אליו כשכהן אומר תורות האם זה גילוי מילתא או חל שם תורות על הבן אדם
כן בוא נעשה הפוך תעבור על הרמב״ם תאמר לי מה עולה לך מה יצא לך
הרמב״ם פה
כן?
ששמתי על הרן בעבודה זרה.
זה היה משהו אחר. זה היה חלות של פסיקה. הרן בעבודה זרה היה חלות של פסיקה באופן כללי. כשרב פוסק הוא הביא שתי שיטות. זה היה... אמרנו משם אנחנו רואים שיש מציאות של פסיקה שהיא חלות ויש מציאות של פסיקה כן? שזה גדר של נדר. שאלנו האם זה כבוד התורה או גדר של נדר של חלות. אלה היו שתי הצדדים מרן.
גופה.
כיפה שחורה. אבל נמצאו איזה 3 קברים באיזה
חורות. אז אתם רוצים לחזור על השקלא וטריא?
כן, כואב. פשוט כואב. כי זה כואב על הלב. כי
על השקלא וטריא.
מה קורה איתם?
אני חושב שצריך, אם אנחנו עושים את השקלא וטריא, יחד עם המדרשי הלכה. עם המדרשי הלכה, תראו את הספרא דבי רב על הסוגיות פה. מה? בסדר? כן, סגרנו? אז אנחנו עושים בעצם את סוף זין עמוד ב' וחטא עמוד א' יחד עם המדרשי הלכה. בעזרת השם. בסדר.